לנו בעצם עוד פעמיים לסיים ענייני בשר בחלב. היום, בשבוע הבא, יש לנו שתי הסוגיות הכבדות. המסבכות, כמעט הכי שכיחות, שעליהן כל השאלות. סוגיית נת ברנת וסוגיית דבר חריף. אלו שתי הסוגיות שיש לנו. זה לסכם את העניין של נת ברנת. זה כף החיים שלך? אז אריק, יש פה כף החיים, גם כך יורד לאבד, זה גם טוב. ופה יש שולחן ארוך מאחורה, סימן קופי. אנחנו בצד יהי. בנושא הזה ישנם הבדלים משמעותיים בין הספרדים לאשכנזים, או בין הספרדים בתוך עצמם, בינם לבין עצמם. ויש כאלה, יש להם בעיה כשהחמות אשכנזיה, חמות ספרדיה, ואין צריך לדעת את כל ה... אנחנו בורח שם בדור כזה שצריכים לדעת את השתות של כולם. כל אחד יש לו קרוב משפחה מעדה אחרת, זה טוב. אז בואו נסתכל פה בשכן ארוך בסבלנות. כן, צד יהי סעיף א', דגים שנתבשלו או נצלו בקדרה של בשר לחוצה יפה שאין שום שומן דבוק בה. כן, המקרה הוא קדרה בשרית בלי שומן. למה חשוב להגיד שהיא בלי שומן? בשומן בשר אז צריך 60 כנגדו כדי לבטל את השומן, אבל עכשיו אין שומן דבוק בה, אז דגים נתבשלו בכלי בשרי. בסדר? זה הסיפור שיש פה. זה קשור דווקא לדגים? מה? כן. מה? בדרך אגב, רואים פה בשולחן ערוך, הגבורך שמותר לבשל דגים בגדרה בשרית. זה בדרך אגב, הלכה חשובה, גם זה שהרי יש בכל דג עם בשר, זה אשור אסור משום סכנה. אבל יש את הטעם של הבשר שנבלע בדג, זה בסדר.
זה משנה בין יומו ובין
יומו. כן, כל הדין פה הוא דווקא כשהוא בין יומו, אחר כך הרי מה אומר שכל זה דווקא כשהוא בין יומו. וזה קשור לשאלה, קשור לבישול דג ובשר אחד אחרי השני, שזה כנראה, כל זה בסדר. למה? צריך לומר שידוע לחזה שזה לא סכנה. כלומר, דג ובשר זה עניין של סכנה ולא של יסוד יותר. אני חושב שרק הדבר עצמו הוא סכנה ולא הטעם שלו. יש, אני מכיר משפחה אחת שיש להם 4 מחות כבים. חלבי, בשרי, דגי ופרווה. כן, אני מכיר משפחה כזאת ו... גם חלבי, בשרי, דגי, ירקי, פרי ופרווה. זאת אומרת, וגם פרות וירקות אפשר להפריד, הכל אפשר להפריד, אבל כנראה שאת הדגים אפשר לאכול גם בסיר בשרי. אגב, עוד דבר חשוב, מרן אומר פה, דגים שנתבשלו, שניצלו בגדרה של בשר, חוצה יפה, שאין שום שום דבוקבה, מותר לאוכלם מקותח. מה זה קותח? קותח זה איזשהו משקה חלבי, יותר נכון מטבל, משהו שמטבלים בו. הקותח הוא בנוי מחלב וקמח. חלב וקמח. אז בדרך אגב רואים שאפשר לאכול דג עם חלב.
אפשר
לאכול דג עם חלב. אני חושב שזה אלג'יראים היחידים שכן אוכלים.
לא, הרב סיטרוק.
טוניסאי, ראשי טוב, טוניסאי. אני חושב שהאלג'יראים כן היחידים שאוכלים. באופן כללי הספרדים לא אוכלים, אבל כאן יש להוכיח שזה לא מן הדין. לא מן הדין. יש מינה כזה. אשכנזים אוכלים, דג עם חלב, אשכנזים אוכלים. אבל כאן, מה? לא. רבי שלום יצא לסדר אומר לו לאכול, אבל לא מעיקר הדין, אלא כך נוהגים. וזה חשוב הדבר הזה, כי אם אתה אומר שזה דבר שהוא אסור לאכול דג וחלב, אז גם אצל חמותך, אשכנזי, אתה לא אוכל. ואם אתה אומר שאני מנהג לא לאכול, הטעם לא ברור, אבל התפשט המנהג אצל הספרדים לא לאכול, למרות שזה מותר. אז לא, מחמותך, אל תעשה לבעיות. ושם כן תאכל את המאכלים הללו, ולא... מה? פיצה עם טונה. כלומר, אם יתעלף שאתה מתחיל לקלף לה את הטונה.
אבל לא שובלתי רק
פיצה עם טונה. זה אני חושב שזה נכון. כלומר, אתה לא יכול להגיד מהדרין כאשר הדבר, יש מי שאומר שהוא לא בסדר. מהדרין זה אמור להיות לכולם. בסדר. כן, רבותיי, כל זה בדרך אגב, למדנו פה, אבל מה כתוב, מה ההלכה שנמצאת פה? דגים שבישלת אותם בסיר בשרי, מותר לאכולם בקותח, שזה טיבול לדג. קותח, אתה לוקח את הדג, שם אותו בקותח. טיבול חלבי לדג. למה? מהו הנימוק? משום דהווה נותן טעם, בר נותן טעם ביתר. מה הביטוי נותן טעם, בר נותן טעם ביתר? זה ביטוי ידוע לכם, מוכר לכם, אפשר להסביר אותו. נת ברנה דיתר, זה מושג היסוד של בשר בחלב. כאשר קדרה היא בלועה מבשר, אז הטעם של הבשר נמצא בקדרה. כאשר דג מתבשל בקדרה הזאת, אז הטעם של הטעם נכנס לתוך הדג. זה נת ברנת. למה זה חשוב לומר שזה דהתרה? כי העיקרון הוא כזה, אותו טעם הוא שירס תוך הדג, כשהוא ייפגש עם הבשר, עם החלב, הוא לא יאסר. אבל אם הוא כבר היה אסור, איסורו לא יפקע ממנו. ברור, זאת אומרת, אם יש לך, נגיד, בשר בחלב, לקחת בשר, בישלת אותו בחלב, עכשיו הסיר דלה את הבשר בחלב הזה, הכנסת אוכל לתוך הסיר, אחר כך את האוכל הזה שמת בעוד סיר, ואחר כך שמת אוכל אחר בסיר וכו', אפילו נעת בו, נעת בו, נעת בו, זה כבר אסור, הטעם לא ייבטל. אבל פה אנחנו, הכלל הוא כזה, קל יותר ליצור דבר, קשה יותר ליצור דבר מאשר לבטל אותו. אם אתה רוצה ליצור איסור, צריך שטעם של בשר ייפגש עם טעם של חלב. אם זה נת ברנת, זה לא מצליח ליצור את האיסור. אבל אם הדבר כבר נעשה, כדי להסכן ממנו את האיסור, זה כבר דורש שיהיה פסול מאכילת אדם. אז לכן הדין של נת ברנת ביתרה, הוא בעצם קם רק בבשר בחלב. זה ברור? כל המחלות האסורות, אין דבר כזה נת ברנת. לדוגמה, יכולת להגיד, דוגמה, יכולת להגיד, אין בעיה של בישול לגויים. למה? בגלל ש... לא, אין בעיה של בישולי גויים בצלחות. זאת אומרת, יש נגיד גויים אכלו בתוך בסיר.
בישלו סיר. אחרי זה בסיר הזה אני משתמש בו לבשל.
לא, זה כבר טעם ראשון. זה טעם ראשון, זה נזמת ברנת ברנת.
לא.
טעם ראשון. טעם ראשון. זה בעולם הטעם עצמו. טוב, הנפקמינה היא... לא, דווקא מן העקרונית, במצב שאתה, יש לך סיר שהוא בלוע מאיסור, ואתה הכנסת לתוך הסיר הזה משהו, אז הוא נאסר. ואם את הדבר הזה בישלת בכלי אחר, אז גם כן נאסר, וימשיך לאסר עד עולם. לגבי חמץ יש מחלוקת. דעת רוב הפוסקים של חמץ זה נקרא איסורה, איסורה בלח. למרות שהוא מותר לפני הפסח, אבל הוא חמור. זה פרשיה בפני עצמה. יש לנו את ההלכה שעשות שהיא הלכה פרטית בבשר בחלב, שאתה אומר שבשר בחלב אין איסור, דבר לא אסור, אז לקחת סיר בשרי, בישלת בו דג, הדג הוא עדיין מותר. הדג יש בו טעם שנבלע בקערה הבשרית. ועכשיו הטעם של הבשר שנבלע בקערה הבשרית, ומה הקערה הבשרית עבר לדג, ענת ברנת הזה, נפגש עם החלב. עכשיו נוצר, בשידוך הזה, נוצר האיסור שנקרא בשר בחלב או לא נוצר? אין בו כוח כדי להיאסר, אבל אם כבר נאסר לא יפקע האיסור שלו. לעולם. בסדר? זה העיקרון של נת ברנת, כל זה דעת השכן ארוך. זה העיקרון של נת ברנת דייתר. לפי ההלכה הזאת, חייהם של הבוסקים כמו השכן ארוך הם מאוד קלים. מדוע? בעידן התנור, ההלכה הזאת היא מאוד חשובה. כי התנור, נגיד שהוא בשרי, נאמר שהוא בשרי. תבניות הן גם בשריות. ברגע שהתבנית היא נקייה, אתה מבשל בתנור משהו פרווה, אז הדבר הפרווה, הוא בנה, הוא בלה נותן טעם, מה הוא נותן טעם? הדבר הפרווה הזה, אתה אוכל אותו ביחד עם החלב. בסדר? החיים הופכים להיות מאוד מאוד קלים ומאוד פשוטים, בעידן שבו משתמשים הרבה במיקרוגל, טוסטר אובן ותנור, דהיינו כלי חימום. מה שאמרתי לכם עד עכשיו, זו שיטתו של הרב עובדיה יוסף, שהוא למד את השולחן ערוך ככה. באמת, לפי דברי הרב עובדיה יוסף, שאלה שבערך כל שבוע, כל יום שישי, עקרת בית אחרת מהשכונה התקשרה, שאלו את נשותיכם התקשרו כבר, אבל כל יום שישי, עקרת בית אחרת התקשרה, את העוגה שעשיתי בתנור הבשרי, אפשר להשתמש בה עם חלב או אי אפשר להשתמש בה עם חלב? לכאורה התשובה לשאלה היא אמורה להיות, אם התנור היה נקי, אם התנור מלוכלך, אם יש בתנור שריות של בשר, אז בעוגה היא בלה טעם של בשר. אבל אם, אז עוגה בשרית. אם צריך לחכות 6 שעות, לא רק צריך לחכות 6 שעות, אלא כן, לא רק שאסור לאכול את זה עם חלב, אלא צריך לחכות 6 שעות. כן, דיברנו על זה פעם, אבל כן, כנראה שצריך לחכות 6 שעות. זה תבשיל. מה?
האש בתנור, לא
שורפת
את המאכל
והאוכל. זה תלוי, הדבר תלוי. אם אתה חיממת על חום של 100 מעלות, לא. תלוי על כמה. וגם, יכול להיות שלפעמים אתה, נגיד, אתה משאיר חתיכת שניצל בתנור. ממש חתיכת שניצל, נגיד.
שמה.
אז מה?
זה לא חושב
חלב. נפלא אחרי, מה אתה בקרקעי חתיכת שניצל? אתה לא שמת לב. תראה, יכול להיות שיש לך פדנטית, אבל לא כל מוחה סביל דע. תנור, יש דברים נוספים. אתה עבדת פעם לנקות את תנור שלך. היית צריך לנקות את תנור שלך בפסח?
כל שבוע.
אתה מגיע כל שבוע. אני חושב שבתנור יש שאריות, יכולות להיות שאריות, ואז נכנס לדעה של ממש בשרי. אבל אם התנור נקי, אז זה יכול להיות מצב שתנור נקי, ואתה עושה עוגה בתנור הנקי הזה, אז העוגה היא בלה נט ברנט, את העוגה עצמה היא נט ברנט, מדוע? כי היא בלה את הטעם מהתנור שבלה את הטעם מהבשר. ואז את העוגה הזאת מותר לאכול יחד עם חלב, כך, זה במקום להגיד דגים שעלו בגדרה של בשר מותר לאכולם מקותח, אנחנו נאמר, עוגה שעלתה בתנור של בשר, מותר לאכול אותו עם חלב. ואז תוסת העוגה הזאת, שם עליה את הקצפת החלבית, בסדר? מוציא את העוגה מהתנור הבשרי, שם עליה את הקצפת החלבית, ודואג שלא יבוא לך אף אשכנזי הביתה לאכול. עוד מעט נראה את ההלכה פה לאשכנזי. רבותיי, כל זה דעת הרב עובדיה יוסף בלבד. מדוע? בואו נחזור לשולחן ערוך. יש פה בלשון בעייתית, דגים שנתבשלו, הלשון מוזרה, דגים שנתבשלו או שניצלו בגדרה של בשר וכו', מותר לאוכלם לקותח. למה השולחן ערוך לא אומר, רשאי אדם לבשל דגים בגדרה של בשר הוא לא אוכלם לקותח? הלשון פה היא משונה. ככה משמע, נכון? עכשיו, יש פה מישהו עם טור השלט? יש לך גם טור?
כן.
יותר נוח במהדורה הזאת, סליחה. בבית יוסף יש בזה מחלוקת. פה יש אחד מהדברים המאוד מאוד מאוד מעניינים, ואחד מיסודי הפסיקה. אני חייב להקדים הקדמה פה, חשובה, חשובה. רבותיי, כמה ספרים רבי יוסף קארו כתב? בואו נתחיל, מגיד משרי. ספר מגיד משרי, זה המלאך שדיבר איתו. חוץ מזה, שוט בית יוסף, שעוד תשובות, שוט אבקת רוחל. זה השוטים של מרן. עכשיו, מה דין הספרים הללו? מה אנחנו פוסקים לגבי הספרים הללו? זה רבי יוסף קארו או זה מרן? זאת אומרת, אם יש הלכה שנמצאת בשוט אבקת רוחל,
מחנה יותר לשולחן ערוך.
אבל נגיד שיש לך שלא נמצא בשולחן ערוך.
לא שולחן ערוך.
לא פוסקים משם. כבן עולה לתורות השולחן ערוך. הרב, הגאון, רבי יוסף קארו, ואמרו בחקיכה מגדולי ישראל. הרי שטר ב... עכשיו, מרן חיבר ארבעה ספרי פסיקה, שהם לא פשוטים. האם אתם מודעים לזה? יש ארבעה ספרי פסיקה שמרן חיבר. כסף משנה על הרמב״ם, בית יוסף על הטור, שולחן ערוך, ובדק הבית על הבית יוסף על הטור. זאת אומרת, בדק הבית זה הגאות מוכחות של מרן על הבית יוסף. ארבעה ספרים. האם פוסקים כמו הכסף משנה? חיבור חשוב של הרב יוסף קארו. לא. הכסף משנה, מה זה לא פוסקים? הכסף משנה אחד מהפוסקים. אבל לא, לא קיבלנו אותו עלינו כנגד כל העולם. אם יש מחלוקת בין הכסף משנה, הלכה שונה תקרא בשכון ארוך, בין הכסף משנה ופוסקים אחרים, באים בזה כדרכה של תורה. נשארו שלושה חיבורים. שולחן ארוך, בית יוסף ובדק הבית. זה דבר, באמת דבר משונה, כי את הכסף משנה הוא חיבר אחרי הבית יוסף. לא, זה הפוך מהגיון, הרי יותר שדווקא נפסוק כמו הכסף משנה. איך רואים שהכסף משנה הוא חיבר אחרי הבית יוסף? הכסף משנה יותר ארוך. אבל יותר ארוך, הבית יוסף מביא את כל השיטות. הכסף משנה הוא מתמקד בדעת הרמב״ם. אבל איך שהוא מביא את הרמב״ם בבית יוסף, איך שהוא מביא אותו בכסף משנה, הכסף משנה יותר ארוך. יש הרבה סתירות. אתה מתארס את הרמב״ם בצורה מסוימת, בבית יוסף, בצורה אחרת בכסף משנה. יש נחלמין על ההלכה. אתה פוסק כמו שמתארס בבית יוסף, או כמו שפוסק בכסף משנה. כמו בבית יוסף. כי את הבית יוסף קיבלנו עלינו. אבל נחזור עוד פעם. יש למרן, בית יוסף, מה? זאת השאלה. זאת השאלה. מרן כתב בית יוסף ובדק הבית ושולחן ערוך. מה הוא כתב אחרון? בטוח. השולחן ערוך אחרי בית יוסף אתה רואה. השאלה אם השולחן ערוך אחרי בדק הבית. ההיגיון אומר שהשולחן ערוך הוא אחרון. כיוון שאם הבדק הבית היה כתב אחרי השולחן ערוך, היה צריך גם בדק השולחן ולא רק בדק הבית. נכון? כך כותב כף החיים אצלנו. הדברים הם חשובים מבחינה מחקרית, חשובים מבחינה הלכתית. אבל כף החיים אצלנו כותב, יש עוד מקורות, שהבדק הבית נכתב אחרון. השולחן ערוך נכתב אחרון. עכשיו, מה עושים? כשיש סתירה בין השולחן ערוך לבין הבית יוסף, מה עושים? השולחן ערוך? כי זה בדיוק כוונת מרן, שזה כמו השולחן ערוך. לא כל כך מהר עושים סתירה בין השולחן ערוך לבית יוסף, שזה יישב, לא תהיה סתירה, אבל אם יש סתירה. 10:15 ערבית. כן, עכשיו יש שיעור עוד 10:15. אתה לא מפריע, ציון, אתה לא מפריע, מה? אתה לא חייב בעזרת נשים, אתה יכול בעזרת גברים.
לא.
לא, הילל, אז לי שם עזרת נשים. הגבאי. עכשיו, אז אם כן, אני אומר אותם. בית יוסף, בדק הבית, שולחן ערוך, השולחן ערוך אחרון. יש עכשיו סוגיה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. הרבי שלום מסעס ועוד הרבנים ספרדים אומרים שבכלל לא פוסקים בבדק הבית. כי הבדק הבית לא נתגלה בזמן שקיבלו את מרן. כשקיבלו את מרן, היה לפני חכמי הספרדים אז, בית יוסף בשכון ערוך. הבדק הבית זה בכלל איזה... הבית יוסף נדפס אחרי השכון ערוך, אבל נכתב לפני השכון ערוך. טוב, עכשיו, העיקרון שיש לפנינו הוא מה קורה כאשר יש מחלוקות. בית יוסף, בדק הבית, שכון ערוך. זאת אומרת, בין השלושה האלה, מה עושים? אז אני מקריא לכם פה את בדק הבית. הוא כותב ככה, בדק הבית, מרן בדק הבית, כתב רבנו ירוחם, תבשיל שמתבשל בגדרת בשר, מותר לאכול גבינה אחריו, כן, תבשיל שמתבשל בגדרת בשר, מותר לאכול גבינה אחריו, ונראה, דווקא בדיעבד, אבל כתחילה אין לו לבשל בכלי של חלב, דבר שרוצה לאכול עם בשר. אם זה קרה, אם בישלת דג בגדרה בשרית אתה יכול לאכול אותו עם חלב, אבל לבשל דג בגדרה בשרית כדי לאכול אותו עם חלב, זה אסור. מה?
זה בהפוך,
עם חלב. נכון. בסדר. עכשיו, זה רבן ירוחם. ועל זה מרן אומר בבדק הבית, ואין דבריו נראים. אלא לכתחיל אינם אם מותר לבשל בכלי של חלב דבר שאתה יכול עם בשר. כן נראה לי. בסדר? אין דבריו נראים, מותר גם לכתחילה. זה בדק הבית. אבל בבית יוסף, משהו מדהים, בבית יוסף הוא כותב, כתב סמק, אפילו ניסו להתבשלו דווקא בדיעבד, אבל לכתחילה אסור. יש סתירה בין הבית יוסף לבין הבדק הבית. מה? כן, אבל הוא מביא את זה בלי לחלוק עליו. כן, כי הוא לא הביא דעה חולקת. מביא את זה בתור דעה יחידה. בבית יוסף מרן כותב בשם הסמק וגם בשם רבן ירוחם ולא מביא אף דעה חולקת, שדווקא אם זה קרה מותר. בבית הבית הוא אומר, הדעה הזאת לא נכונה. איך מפרשים בשכן ארוך עכשיו? רגע, אני לקף חיים, אני כבר אגיע לקף חיים, שנייה. איך מפרשים את השכן ארוך? בשכן ארוך יש לשון סתמית, דגים, רק שנייה מושך חיים, דגים שנתבשלו או שנצלו, מותר. הוא מתכוון בדיעבד או לכתחילה? האם הוא חזר בו מהחזרה? או שהוא ממשיך להוביל אותנו בלשון לא ברורה, שאנחנו נבין שהיא לאו דווקא. אומר כף החיים, רגע, לפני כף החיים, יש לכם פה את השח? סעיף כאן ג' זה על ההמשך, סעיף כאן ג' המנהג בסדר לכתחילה לאכלו בקוטח או ביבל מותר וכו' וכו', אבל לבשלן לכתחילה בגדרה של בשר כדי לאכלן בקוטח אסור אפילו למחבר וסיעתו. כן כתב סמק והגאות מימוני ורבינו ירוחם מביאם בית יוסף. אז השח מבין, בדעת מרן, שכל זה רק בדיעבד. הקף החיים, גם אומר ככה.
הוא אומר, אם יש כוונה,
הוא נכתחילה, כן, אז אנחנו מדברים.
אבל אם אין כוונה...
כן, כן, אז אנחנו מדברים. זה הלכת התחילה הזה. פה אומר הקף החיים, גם זה בבית יוסף, בבית הקבית, כתת אפילו לכתחילה, למה אם מותר? נראה כשחיבר על השולחן ארוך, חזר בו. אם כן רבותיי, בואו נחזור, אני רואה שהנושא לא מפסיק כבר, אני חוזר עוד פעם. מה יהיה כתוב לנו בלשון השולחן ארוך? כתוב, אם היינו רוצים לפרט את השולחן ארוך, בהתעלם מלשונה היינו אומרים, מותר לבשל בכלי בשרי דג ולאכול אותו עם חלב. אבל זה לא מה שזה בשולחן ארוך. כתוב, אם בישלת בכלי חלבי דג, בכלי בשרי דג, מותר לאכול אותו עם חלב. מה משמעות הדבר? שלכתחילה אסור לך לבשל כדי לאכול את הדג עם חלב. לאכול לבשל סתם מותר. כלומר, אסור זה נקרא, רבותיי, בשפת ההלכה, תקחו את המושג הזה, בשפת ההלכה זה נקרא, לגרון נת בר נת לכתחילה. בסדר? להביא את עצמך לזה שאתה משתמש בנת בר נת, זה כמו ביטול איסור לכתחילה, קצת. אתה, כאילו אתה מבטל את ה... טעם של הבשר בחלב.
זה
משהו חזר, אבל בטח כתוב הוא
מפורש
את הטור. בטח מפורש את הטור. בסדר, אבל באמצע היה את בדק הבית. שהבדק הבית אומר שהפירוש הזה הוא לא נכון. ומה שכתוב מותר זה אורך דמילתא נקט. משהו שאלו.
זה בתור דיון. כאן זה בתור פסק הלכה.
אז אתה תומך בשח ובכף החיים.
לא,
אתה יותר מבין.
המהלך הזה שהוא,
סימן
שהוא חוזר,
חוזר בו. חוזר בו ממה? חוזר מבדק הבית. מבדק הבית.
בבית
יוסף אין לנו בעיה. לא, להפך, הבית יוסף כמו השכן ארוך. רק שהבדק הבית הוא כתב שזה אפילו לכתחילה.
כשהשולחן ערוך שומע מהבית יוסף, אנחנו אומרים שהוא חזר בו, אנחנו אומרים שהוא לא פצע, כמו הבית יוסף.
נכון, גם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות שזה לא חוזר. יכול להיות שהדעה שהוא בא בבית יוסף היא דעת יחיד. גם זה יכול להיות. אבל בדק הבית... כן, כן, מה שאתה אומר זה נכון, אבל בדיוק זה מפורש שמותר לכתחילה. רבותיי, בואו נסדר את זה עכשיו, עלי בדיד חטא. יש לך עוגה. פרווה. אתה רוצה לאפות בתנור החלבי, לשים עליה קצפת, סליחה, בתנור הבשרי, לשים עליה קצפת חלבית. אתה רוצה לגרום נת ברנת לכתחילה. זאת אומרת, אתה רוצה להשתמש בהיתר של נת ברנת, ולקחת נץ ברנץ של בשר, לחבר אותו עם חלב. אומר מרן אסור. אסור. אם עושה זה מותר. אסור להביא את חלב, אל תעשה מראש את העוגה.
אם
עושה מראש את
העוגה, אז יהיה אסור לאכול, או זה כבר נחשב בדיעבד?
זה שאלה, אתה פחה אומר שזה כבר נחשב בדיעבד. תכשיר אותו, תצטרך להכשיר אותו. אסור לאפות בתנור כדי לאכול את זה עם חלב. אבל אם אפית עוגה ועכשיו אתה רוצה לאכול אותה עם חלב, זה יהיה מותר.
אבל אם הוא עושה את זה, אין לי צורך.
נכון.
לא לעשות, מה זה עושה?
נכון.
עכשיו מותר לו
לאכול. נכון. לא להכניס את עצמך למצבים האלה, כלומר, לא להשתמש בכלים בשריים כדי לאכול איתם חלב.
אבל אם הוא עושה את זה, הוא לא עושה שום.
נכון, נכון.
אם הוא עושה את זה, אל תעשה.
נכון.
הוא רוצה לדעת איזה
איסור
אני עובר, אתה לא
עובד
שום
איסור. כן, אבל לכתחילה. אתה עובר איסור לכתחילה, יש איסורים לכתחילה.
איזה איסור?
זה נקרא לגרום נט ברנט. כלומר, להביא את עצמך למצב שאתה אוכל בשר וחלב של נט ברנט.
לאכול יהיה מותר.
לאכול יהיה מותר, אבל לא להביא את עצמך למצב. אתה צודק, הסברה היא בעייתית. אני מסכים, עכשיו אתה רואה שאלה של סברה. זאת אומרת, מה אכפת לך שאני אביא את עצמי למצב הזה, אם מותר לאכול כשאביא את עצמי למצב הזה? נכון, זו שאלה של, בהחלט שאלה. לדעתי התשובה היא, נט ברנט הוא איסור קל מאוד, אנחנו מעדיפים שלא תתקל בו. אני כתחיל את רק מזה. אל תביא את עצמך למצב שבו אתה אוכל בכלים בשרים דבר חלבי.
אני כשאומרים את הדבר,
יגיד
לך
שעשו,
אבל
באמת זה נמצא. בסדר, זה לא לפי הפרוטוקול.
לא שולח עם זה.
כן. יש איסורים שהם לא איסורים עצמיים, זה פשוט. הפרוטוקול הדתי אומר לא לעשות את זה. רבותיי, הפסק הזה, פסק הכף החיים, הרב עובדיה חלק על הכף החיים בתקיפות, עד שקם הרב משאז בצהל, ופה זה אחת מהמלחמות הגדולות בין הרב עובדיה לרב משאז, נשארו חברים. אחת מהמלחמות הגדולות, יש 20 תשובות לכל הפחות על הנושא הזה של לגרום נט ברנט, והם הביאו ראיות מכל השס וכל הפוסקים לגבי מהי דעת מרן בלגרום נט ברנט לכתחילה. שהרב עובדיה אומר, אני ככה קצת משתכנעתי עם הרב עובדיה, אבל הרב עובדיה אומר שהלשון פה היא לאו דווקא. ומה שרובן אומר זה דבר מושכל. אם אתה עושה את זה, זה מותר, אז גם מותר לעשות את זה. ולכן דעת מרן היא נט ברנט מותר. ומותר לאפות בתנור בשרי, נקי. עוגה פרווה כדי לאכול אותה עם החלב.
ועוגה חלבית.
וכתחילה. מה עוגה חלבית? בתנור בשרי?
בתנור בשרי נקי.
עוגה חלבית בתנור בשרי נקי. זה נקרא המתכון להטרפת תנור. מי שרוצה, יש לו, הוא חשוב לו להטריף את התנור, לבדוק את ההלכה, יש את האפשרות לבצע את זה. הולכים תנור פזרי, בין יום אמר מחליף עם חלב, והנה התרפת את התנור. זה טוב? יש אפשרות. צריך להכשיר את התנור לפני העוגה החלבית.
אם מגיעים את כל
מהרן,
זה לבדוק את הלשון הזה, יש עוד
מקומו
שמשתמש
את הלשון
כזה.
נכון, זה מה שהם עושים, אתה לא מתאר לעצמך מה שהם עושים. הרב עובדיה יוסף, וזה הדברים האלה, הרב עובדיה אהב את הרב משאש, כי הם תחנו את כל השכונה הרוסית, והעניין הזה משהו לא יאומן. יש להם שתי מחלוקות כאלה, יש הרבה מחלוקות ביניהם, יש גם מאות מחלוקות. יש שתי מחלוקות שזה מלחמת עולם, אבל נשארים אוהבים כמובן, אבל יש שתיים, אחד לגבי יעלה ויבוא בחגים, שהרב עובדיה אומר שמי ששכח יעלה ויבוא בחג לא חוזר. הרב משה שאומר שחוזר, ואם לא חזר הוא כאילו אכל בלי ברכה. חייבים לחזור, זה מחלוקת מאוד עקרונית. זאת אומרת, אחד ששכח להגיד יעלה ויבוא בסעודת החג, אבל לא בערב סוכות ובערב פסח, שבהם חייבים לכל מצב וסוכה, כי אז זה כולם חוזר, אלא בסעודת החג ביום, או בשבועות גם בלילה, שכח להגיד יעלה ויבוא אם חוזר או לא. 23 תשובות של הרב משה של העניין הזה. 23 תשובות על העניין הזה, ושם יש כל יסודות הפסיקה, שם הרב רבי שלום ניתץ את הסבל של הרב עובדיה, הרב עובדיה שם מהסבל, סג ברכות להקל, מדע. אתה לא מטריד לדבר כבר לך סג ברכות להקל, ושם רבי שלום, משהו נפלא מאוד בעניין הזה, וזה משהו שכנע אותי סופית. אבל לעומת זאת דווקא בעניין של לגרום נט ברנט, מה שרוב הוא אומר זה חושיה חזקה מאוד. למרות שבל נשכח שמרן אומר את זה בבית יוסף. זה כתוב בבית יוסף. זה לא כנס, כי עובדה שאם עושה את זה, זה מותר. הרי הדגים האלה, מה בעצם מרן אומר לך בבית יוסף? יש לך דגים. עכשיו אתה אומר, באיזה קערה אני, באיזה סיר אני אבשל אותם? סיר פרווה! אתה רוצה לאכול את הדגים עם חלב. אומר לך מרן, קח סיר פרווה, או קח סיר חלבי. אל תבשל בסיר בשרי. טוב, בישלתי, אפשר לאכול עם חלב, כן. מה? זה מוזר, נכון? אבל מרן אומר, זה הבית יוסף, מה? נכון. זאת אומרת, המטרה היא, אנחנו לא רוצים, כל הסיפור הזה עם ענת ברנת לא, לא, בשר מחלב שלא יתקרבו אחד לשני. ולכן לכתחילה אורי לך להשתמש במערכות כדי נפרדות, זה בעצם העיקרון. זה הפרוטוקול, לכן בסדר, זה בין עניין פרוטוקולי, כלומר, זה לא עניין מהותי. בסדר, אז כך יוצא, זה ברור, זאת אומרת, בעצם...
המטרה היא לחנך במקרה הזה.
נכון.
אם הסיר, נכון. כבר אתה
נכנס לזה, כבר עלה לתואר להתחש. נכון, שיהיה לך שתי מערכות כלים, ואל תתעסק עם הדבר הזה.
לא כדאי.
נכון, בסדר, נכון, יכול להיות גם זה נכון. גם זה יכול להיות, זה נקרא איסור לכתחילה. כלומר, לכתחילה אתה תכין את עצמך למצב כזה, גם זה נכון. אבל תדעו לכם רבותיי, אז זה משנה את כל תורת ענת ברנת. נכון? זאת אומרת, כי בדרך כלל, כשאתה הולך, כשאתה הופיע, אתה יודע מה עתיד להיות. זה דברים שהולכים עם חלב.
אם אתה עובד מקפה את הבאים, אתה לא יודע.
נכון, נכון, זה שמואל אומר נכון, מה? אבל לדעתי זה גם יעשו, מה?
תמיד, בוא כדאי, אתה שותה עוגה עם נס? אתה שותה חובות של
זה. אה, אתה שותה עוגה עם נס.
זה חילים פרווים.
לא, לא צריך להתערבי, לא צריך להתערבי. נכון, אתה צודק. נכון, זה נכון, ומה ששמואל אומר, מה שמואל אומר, לדעתי, למרות שהדין הזה לא פורש בשולחן ערוך, נגיד שאתה אופה עוגה, ואתה יודע שאתה אוכל את העוגה כמה פעמים. חלק פעמים אתה אוכל אותה לבד, וחלק עם חלב, לדעתי, זה גם אסור. העיקרון נשאר אותו עיקרון, אתה הולך להביא את עצמך למצב שאתה להשתמש ביותר שנת ברנת, לכן אני אגיד לך מרן, אל תופה את זה, את העוגה בכלי בשרי, תופה אותה בכלי פרווה או בכלי חלבי.
נכון,
כן, פרווה. בסדר, לא הבנתי אותך. כן, נכון? זאת אומרת, אני אומר, השימוש בענת ברנת, מעט נראית ענת ברנת האשכנזי, ענת ברנת האשכנזי זה בכלל חומרה, אבל השימוש בענת ברנת הוא די נדיר, לפי הדרך הזאת. אני הצעיר פוסק לציבור כמו הרב עובדיה, הנושא הזה, לכולה. זאת אומרת, כל יום מתקשר את עקרת בית אחרת, אומר לה, זה מותר. ואני נגד מורי ורבי, אבל... היה סוקרטס, היה ואפלטון, אבל האמת היה יותר מכל. אני נראה לי שהרב עובדיה, אני יותר מבין אותך, נגיד ככה. אתם לא מבינים את הרב עובדיה. אבל צריך לזכור שלפי כף החיים, ולפי רבי שלום זה לא ככה, ותדעו לכם, היה פה דיון, רציני, וזה מדהים. אני נהנה מהדברים האלה, כי הגויים יש להם משתגעים מהדבר הזה. הרבנים של היהודים, מה הם, תזכרו מאיפה באנו. אנחנו הגענו מלא תבשל גדי בחלב אמו. זה מוסר, האמא, החלב של האמא, והגדי, לערבב אותם ביחד. זה מוסר. מה בסוף הגעת והרבנים יכולים לכתוב שוטים על זה? מה קורה? האם הבשיר הבשרי, בישלת עוגה, האם אוכלים את זה כתחילה? אם בישלת אפשר, אבל כתחילה, זה תשובות, זה תשובות. אני נהנה מזה כמה רבותינו גדולי ישראל, כל דבר קטן דק שבדק דקדוק קל, מעניין אותם מוכנים לשבור על זה קולמוסאות, ולכתוב ולהתכתב ביניהם. תענוג, עשרות של תשובות, ים. שרץ ביניהם כל הזמן, והוא מביא לו מה שכנות פה, משהו נפלא, אתם, קשה לכם לתאר איזה תענוג. מה זה חכמי ישראל שהם נהנים מכל דבר תורה קטן?
אם מתפוזים, זה הגדרה, אז אנחנו לא שוכים
אליהם. לא, לא שוכים. זה הגדרה. טוב, אז בוא אני אביא לך. בשר בחלב, זה דאורייתא הייתה? בשר בחלב בהמה זה הורייתא. לבשל בשר בהמה בחלב. לבשל בשר עוף בחלב. לאכול בשר עוף עם חלב בלי בישול. עוד רבנן, זה גזרה לגזרה. לחכות 6 שעות בין בשר עוף לחלב בלי בישול. זה המקום שעשו בו גזרה לגזרה. תוספות אומרים מסכת חולין דף קוף חת, שבשר בחלב עשו בו גזרה לגזרה. כי יש מקומות שבהם חכמים ראו להחמיר. היתרון שהם עושים גזירה לגזירה, זה בגלל שמספיקה גזירה אחת. אבל יש מקומות שחיים חשבו שלא מספיקה גזירה אחת. דווקא בשר בחלב, זו דוגמה הקלאסית שעושים גזירה לגזירה לגזירה לגזירה, ואין סוף לדבר. כמה... נותן טעם לפגם של עוף בחלב, לא בדרך בישול, בחלקות 6 שעות. ים של גזירות יש לך פה, טענו. ושני גדולי הדור, כעס הרבה די מלחמה על העניין הזה שהם מותר לגרוב, אבל זה משנה, כל המטבח נעשה אחרי רבותיי. מי שפוסק לפי כף החיים, מי שמה? הוא לא גזר, מי שאכל עוף בחלב הוא לא גזר. במקומו של רבי יוסי גלילי יוכלים עוף בחלב, כי הוא לא גזר. אז זה ודאי שאת רבננה יש שניים במחלוקת.
הבנתי
ממה
שבידוע מרקש,
שיוכלים
עוף,
וזה אמרתי לך. עוף בחלב. היו שם כמה מתייצר רבי יוסי גלילי במרקש. אנחנו בינתיים מדברים על לאכול, אנחנו מדברים על לאכול דג שנתבשל בסיר בשרי עם חלב. אז אם הוא יתבשל בסיר בשרי, מותר לאכול אותו עם חלב. אבל השאלה אם מותר לבשל אותו כדי לאכול אותו עם חלב, וזה נפלה מחלוקת. בין מי? בוא נזכור, נשאל את ההלכה. בין הבית יוסף לבדק הבית. שני רבנים גאונים, הרב יוסף קארו קוראים לשניהם, נחלקו בשאלה הזאת. והשאלה מה השכנרוך פוסק, וזה נפלה מחלוקת בין הכף החיים לרב עובדיה יוסף. אברהם, אתם פוסקים לפי כף החיים? יש נטייה אצלכם, לא? לא? אבל אתם, זה ספר שהתפרסם בירושלים, לא? זה... מחשיבים אותו. אז תדע לך שלפי כף החיים, כל הסיפור הזה שנת ברנת, זה רק בדיעבד, כתחיל לעשות את זה, אבל הרב עובדיה, הוא הולך עם הכולו עד הסוף, לפי הרב עובדיה, חייה של עקרת הבית הספרדיה קלים מאוד. מאוד מאוד פשוטים, וצריך לדאוג שהתנור יהיה נקי, וכל בסדר.
והרב עובדיה דיאלו לך את
הכפיים? אני לא יודע, אבל אני אתאר לעצמי.
כן,
זה
קצת הדרך. אני חושב
לדעת שמסף,
שלא
מן הראשון. הכפיים קדמו.
לא,
אולי
לאב דיאלו לקחת כפיים, ואז זה
היה צריך. לא, הכף...
יום השלב, מה לקח את
כף חיים לפני שהוא היה
בבד יוסף? מה לקח
את כף חיים? חס ושלום. לא, 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 גם הרב אליהו, חס וחלילה, הרב אליהו הוא תלמיד של כף החיים. הפסקים שלו זה כף החיים. הרבה אלפי, אבל פה אין סוד כמעט, ביורדיה. מה אתה אומר, אילן?
שבאמת
שיוסף
יש כמה
דעות,
כמו
ידיעה, בעל ונגד. כן. זה שאלה, אבל זה לא המצב פה. כי בבית יוסף הוא לא הביא דעות חולקות.
הוא אומר, אבל
בתחומה קצר
למפתחות,
לתתניות שבשל לגיעה
הכולל,
ניתן להתחיל על הרבה מגיעה של פסה. ומסיע אחר. למה? אחרי זה. אם אין שותה לבסד, הוא יכול להתחיל על הרבה מגיעה של פסה. הגמרא אומר, סכנת. אבל אני חושב שהכף חיים לא מביא פה, אני מכין סודיים. אם כן, רבותיי, זה באשר למחלוקת בדעת מרן. תכתבו את הדבר הזה, נדמה לי שהיום שיטת הרב עובדיה התפשטה בעם ישראל, נכון? זה טוב, הוא זכר הרב עובדיה ששיטתו התפשט בעם ישראל.
הכי קול.
אני רוצה להגיד לך, זה צריך להיות הפוך. זה צריך להיות הפוך. יצריך להגיד, זה הרב הזה, הוא מקל. מי שירא שמיים לא הולך אחריו, צריכים להגיד... לתת נגדו ולעשות לו בעיות, הפוך, אני חושב, זה שהוא מקל, ובכל זאת פסקיו התפשטו, זה נראה כמו גדול. בסדר, זה קל להגיד, אבל אחר כך אתה פוחד, אתה רוצה להטיל, אתה פוחד, תגיד מה אכפת לי להחמיר. אבל הוא עבד לי פסקיו התפשטו למרות שהוא מקל, וזה מראה כמה האדם הזה גדול בדורנו. אין כמו, יש מי שונו כמו עבד לי. זה כוח של שקידה בתורה ועמל בתורה. ידיעה, משהו מיוחד למינה. אז הוא פסקיו התפשטו בנושא הזה, ואני הצעיר, ואני כל דבר בודק עניינית, אבל פה אני אומר לאנשים כמו הרב עובדיה, שאפילו לכתחילה מותר, ולפי זה המטבח קל. עכשיו רבותה נראית שיטת האשכנזים, שנו אותם הדקות עוד. שיטת סעיף ב', סעיף ב' זה חזרה על סעיף א', רבותה, החיים של האשכנזים קשים, בנושא הזה, אתם לא מתארים לעצמכם
דווקא הם עושים אתם יותר קלים
עם שלוש מערכות קלים החיים שלהם קשים ואני יש לי אין לי אף קרוב ספרדי בקשרי נישואים חמותי ספרדיה, גיסתי חמותי, גיסתי, גיסי עכשיו חתנים. כולם לא זוכים אפילו להביא ספרדי אחד למשפחה. זה לא, זה בסדר. אבל זה, אנחנו, ברוך השם, מזכותם מתוודים מכל המנהגים. ואני אומר לכם, אני עושה את שנת ברנת, החיים זה להם לא פשוטים. וכל מה ש... אני עכשיו כל פעם, בשולחן, אני כל הזמן אומר לבת שלי, אני אומר לה, זה המדינה, זה לספרדים ולספרדים. כל פעם שאנחנו אוכלים, והזיגים, אני אומר, תדעי לך, זה לספרדים, אשכנזים מסוגרים. אבי, תבואי, תבואי לבית בעלך, יגיד, בית מבית חילוני, איזה דברים אתם עושים? זה משכן ארור, אשכנזים, כל זאת, גם זה, היא איבדה את הביטחון העצמי שלה, ביתי, ולא יודעת מה קורה איתה, הכל אסור.
אני מקווה להציע לי, מה אדם עצמי?
לא. מה פתאום אשכנזיה? אני אומר לה, את אשכנזיה. בסדר, יש לך... יש לה... מה? מה פתאום? מה פתאום? גם לא. עוברת פה אשכנזי. כן. הכל אשכנז... לא רק אשכנזיה. חתני הוא אשכנז. נוסח אשכנז. ברור, אני אמרתי לבת שיהיה תכלי ברוך שאמר, אחרי זה הודו. אשכנז. מה אתה יודע, אישה היה הולכת לבית בעלה הזה, זה מקום חדש, מה? זה היה מסכנה. אין אורז יותר. גם לנו אין אורז יותר. אנחנו גם... אמרתי אשתי השנה. שנה האחרונה, אבל היא חוזרת לבית אבא שלה, אשתי מרוצה מזה כמו. אני נשארתי בודד המערכה, זאת אומרת, אשתי חוזרת לבית אבא שלה, ביתי הולכת לבית בעלה, מרוקאי אחד לא יקף פה את כל המערכת. הכי רצי הרוב, נשארתי בדעת מיעוט. אמרתי לבת שלה, אנחנו עושים חופה לפי מנהגי אשכנזים, כל החתונה לפי מנהגי אשכנזים. זה לא 50-50 פה. הולכים, זה גם חינוך, את הולכת לפי הבעל. הלך לבית בעלך, על כן יעזוב איש תביא ואת אמו, דלג באשתו, הכל אשכנזי. לא, היא הולכת למקום שאין בעתה לחזור. זאת אומרת, היא חתנה עם בעלה, וזה, מנהגים של הבא. אז אנחנו עובדים על זה לבית, כל הלכה אנחנו אומר לה, זה אותו לאשכנזי, זה עשו אשכנזי. מולטיקלצ'ר. אבל אני חושב שזה לא הגיע לפרושים בירושלים. נדמה לי שזה נמצא רק בציונות הדתית. אתה יודע מה קורה היום? זה הולך ככה. מתחילים באירופה או באמריקה איזושהי מהפכה. העולם, היפים, או כל הצרות שיש שם, פוסט-מודרניזם, זה מתחילים את זה באירופה או באמריקה. אחרי זה... עוברות, העולם החרדי בכלל לא יודע, לא מתעניין בזה, בחרתו העולם לא קרה. עוברות כמה שנים, זה מגיע לישראל. לאט לאט תפתף, אז עם ישראל נזכר, פמיניזם, וזה ביטום שוויון האישה. בסוף, אחרי שכל העולם שכח מזה, המהפכה כבר נגמרה, זה מגיע לציבור הדתי-לאומי. ואז, כשמעו דתי-לאומי, אומרים, אנחנו שוויון האישה, רוצים שאישה גם ניתן שיעור בליל שבועות. חבר'ה, זה כבר נגמר. אף אחד לא מדבר על זה יותר, זה עבר בעולם, כבר שכחו את הנושא הזה. לא, אנחנו רוצים שהאישה תצא לשיעור בליל שבועות. אנחנו רוצים שתהיה במועצה דתית, עקרוני לנו, אישה במועצה דתית. אנחנו רוצים שתהיה בבית של בית כנסת. איזה תזמון הדבר הזה. יש דברים חדשים בעולם. לא, אבל אנחנו שמרנים, הדתיים לאומיים הם נורא שמרנים, היהודים בכלל שמרנים, הדתיים לאומיים עוד יותר שמרנים. עד שזה מגיע אליהם, כבר העולם שכח מזמן, עכשיו רוצים קצת פמיניזם. הפמיניסטיות בעולם כבר נעלמו מהאופניים, קצת פמיניזם, כל השמנות והמכוערות, בסוף עשו שידוך, כבר הפסיקו הפמיניסטיות. אצלנו, הגענו. הפמיניזם, לכן אני אומר, וזה כולם נורא נתחפשים, אני אומר תמיד לחבר'ה, חבר'ה, אם זה יגע לדתים לאומיים, זה בסדר, זה הגל האחרון, לא צריך, לא צריך להיוחד, זה הגל האחרון, זה נגמר הדבר הזה, זה פסה, עזבו את זה. אנחנו שמרנים, אנחנו שמרנים, לוקח לנו זמן שלא מתרגלים למה שקורה בעולם. טוב, תסלחו לי שאני כזה קטלן. הציבור הצילומי זה הציבור הכי נפלא במדינה הזאת. ולכן הוא הציבור הכי חולה. כי כל הקטרוגים מתרכזים עליו. זאת אומרת, כיוון שכולם יודעים שזה הציבור שהוא ייתן פתרון למדינה. והוא יכול לתת תרופה לכל החולאים. אז רב הבריאות, רב החולי, כך אומר הכוזרי. לכן כל הצרות מתרכזות בכל הפמיניזם, הפלורליזם, המולטיקלצ'ר, אמרת המולטיקלצ'ר, הדלקת אותי. אתה יודע, היום לא היה יום עצמאות. רבותיי, סעיף ב', סעיף ב' זה חזרה על סעיף א', אבל עליו יש תרימה. ביצה שנתבשלה במים בגדרה חולבת, בסדר, אז שמת ביצה בסיר חלבי, מותר לתת אותה בתוך התרנגולת אפילו לכתחילה. מה? לא, גם בתוך בשר, כי הביצה התבלה את הטעם מהסיר. אז מה דברנק, מה? לא, אחרי שהיא התבשלה. השאלה אם מותר לבשל אותה במים כדי לתת אותה בתרנגולת. אם היא התבשלה, גם פה משמע, אם היא כבר התבשלה במים, אתה יכול לשים אותה בתרנגולת. נכון, אתה בישלת ביצה אצל אשכנזים מאוד מקפידים שהסיר, הכלי של הביצים יהיה פרווה. נכון רובן, מאוד מקפידים על זה, אני יודע עם בית חמי וחמותי, שהכלי של הביצים יהיה פרווה בשביל הדבר הזה. מרן חולק על זה, זאת השאלה, נכון? זאת השאלה, אם אתה אומר שמותר לגרום להתמרן לכתחילה כמו שאומר הרב עובדיה בדעת מרן, אז לא צריך שהכלי של הביצים יהיה פרווה. אני אומר שאסור לגרום להתמרן לכתחילה, אז גם הספרדים צריך שהכלי יהיה פרווה של הביצים, כי אתה עושה ביצה, אתה
בכלי
חלבי, בסדר, חלבי חלבי כאן, אבל לא בשרי. הוא כופל את עצמו, כופל, כופל, לא, כופל. אגה, רבותיי, תראו את האגה, ויש מחמירים בצליה ובישול, לאסור נותן טעם ונותן טעם. אז אתם אומרים, יש פה שיטה שאומרת שנותן טעם ונותן טעם בכלל אסור. עכשיו תראו את הפשרה של הרמ"א, זה המנהג, לאסור לכתחילה או בדיעבד מותר בכל עניין. זה לא מרן, זה שיטה אחרת, תשימו לב טוב. המנהג לאסור לכתחילה, מה הכוונה? תראו את השח בצית קטן ג', לאסור לכתחילה, לאוכלו בקותח, או בדיעבד מותר, אם נתן בקותח. זה שתי אחרת. מה שהרמ"א אומר, נת בנת, כלומר, דגים שעלו בגדרה של בשר, אסור לאכול אותם עם חלב. רק אם כבר שמת אותם בתוך החלב, אל תזרוק אותם. כי אתה סומך על עיקר הדין שנת בנת מותר. אבל לכתחילה זה יותר הגיוני. זה מנהג האשכנזים. ולכן, נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, אם הספרדים, אני מבקש
שהשכן
שהוא יחיד. זה נכון אבל הדבר הזה, אם באת למישהו ספרדי והוא נותן לך לאכול עוגה עם קצפת חלבית, שיכול להיות שהעוגה עצמה, הבסיס, נאפה בכלי בשרי, זה דיעבד. אבל בסדר, בבית שלך, אבל אתה...
יותר מזה, שבשבילה בעצם זה מכתחיל היה.
נכון, נכון, נכון. אבל יותר מזה, אבל אתה בבית שלך, ראובן, או ביתי, או חמי וחמותי, או גיסי, או גיסתי, אז בבית, אני פעם אחת, חכמים יזהרו בדבריכם, אני פעם אחת הייתי בכנסת, לא פה, בכנסת אחרת בשכונה, זה היה ברכת הלבנה. יש מחלוקת בין הספרדים והאשכנזים, מה קורה עם הלבנה קצת מטושטשת. האשכנזים מברכים, והספרדים לא. עד שהלבנה לא טהורה, זה החידה. אז הסתכלנו בירח, אני אומר, זה ירח אשכנזי. זאת אומרת, היה איזה ענן קטן, זה ירח אשכנזי. למחרת איזו אישה מתקשרת אשתי הביתה, היא אומרת לה, תראי, אני עוד לא יודעת את הכנסת. ובעלך אומר שהרח אשכנזי, למה לדבר ככה על אשכנזים? למה לדבר ככה על אשכנזים? אישה מבית כנסת אחד בשכונה, אותו בית כנסת כל הזמן, כן? אז היא התקשרת לאשתי, אומרת, למה לדבר ככה על אשכנזים? ככה מדבר, אפילו ירח אשכנזי. חכמים זרו בדבריכם, ירח אשכנזי. אז אשתי אומרת לו, אז היא אומרת, עוד היא אומרת לאשתי, אני מבין שיש חשוב שיהיו הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אבל לא צריך, בסדר, ספרדים לחוד, אשכנזים, אבל לא צריך להגיד. היא אומרת לה, אז אשתי אומרת לה, אשתו אשכנזי, הבת שלי התחתנת עם אשכנזי, אחותו ואחים חתנו עם אשכנזי, ההורים של אשתו, רק הירח אשכנזי בגלל, זה מה שיש לה להגיד. גם את אשכנזי, גם את, היא לא האמינה. הייתי בטוחה שאתם, יש את, אתם מקפידים על הספרדיות שלכם. אני אמרתי, חיים זה הרבה דברכם.
אחד, אמר, ירח אשכנזי. יצור, מה נעשה? מזה מיכל יש סיפור, אפילו שאני אפילו אומר, מה?
אתה עושה את הברכה של אשכנזי?
ברכת לבנה? ברכת לבנה, השם מברך על ה...
אשכנזי יברך על ה... אשכנזי יברך על ברכה שלו? קדם להגיד אמן.
בדיעבד זה יועיל, אבל לא כתחילה, כי...
הוא מברך.
כן.
הוא עכשיו לברך.
אפשר.
הוא לא יכול. זה בקש
מהאשכנזי יברך על זה. יש הרבה דברים כאלה. בסדר, אז אם כן, הוא מחלק בין לכתחילה לבין בדיעבד, רבותיי, תזכרו את הדבר הזה. שימו לב, ישנם שלושה, לפי זה מנהגים. יש דעת הרב עובדיה, הכל מותר. נתמר הכל מותר. יש דעת הרמ"א, רק אם שמת את זה, הרבבת כבר את, את הדבר הבשרי, בסיר הבשרי, עם האוכל החלבי, מותר. ויש דעת הכף החיים הרב מסעס, שאחרי שעשית מותר לך לערבב. כלומר, אם הדג יתבשל בסיר הבשרי, כבר מותר לך לאכול אותו, לערבב אותו עם החלב, אבל כתחיל לעשו. רגע, מה? לפי האשכנזים, דג ששמת אותו בסיר בשרי, אפילו אם כבר שמת אותו בסיר הבשרי, אסור לך לאכול אותו עם חלב. רק אם כבר שמת אותו בחלב, אל תזרוק. ולכן, מבחינה מעשית, זה כמעט לא קיים אצל האשכנזים. זה כמעט לא קיים. ולכן, אצל האשכנזים, אין את הסיפור הזה עם... עם נת ורנת. כמובן, גם הרמ"א לא הזכיר שצריך לחכות 6 שעות. זה דבר חשוב. כלומר, רגע, ותראה לי מה, אורז, עשית בסיר הבשרי אורז. בסדר? אז לכולנו לא צריך לחכות 6 שעות. אלא, שלדעת אשכנזים, אל תערבב את האורז הזה עם חלב. ולפי הספרדים, אחרי שעשית את מסיר הזה אורז, מותר לך לערבב עם חלב, רק יש מחלוקת אם מותר לך לאסוף כדי לערבב עם חלב. מראש. עכשיו, רגע, סליחה. בואו נמשיך לקרוא ברמ"א. דווקא לאכול עם חלב והבשר עצמו, אבל אתנן בכלי שלהם, מותר לכתחילה, וכן נהגו, וכן. וכן אם דושו נציב כתחילה, וכן השני, שתי שורות מלמעלה, וכן. אם היה הכלי שנתבשלו או ניצלו בו לפגם, שלא היה בן יומו, רגים יותר לכתחילה, לא אוכלה עם המילה שני. לא בטוח, רובן, לא בטוח. אני אגיד לך למה. בוא נראה מה כתוב פה. מה שכתוב פה, זה שאם התנור שלך, כן, אתה אשכנזי, אם התנור שלך הוא לא בן יומו, בסדר? התנור הבשרי שלך הוא לא בן יומו, אתה יכול לעשות שם עוגה לאכול אותה עם החלב. אבל שימו לב טוב ללשון של הרמ"א. וכן, אם היה הכלי שנתבשלו או ניצלו, זה מותר לכתחילה או רק בדיעבד? משמע שזה מותר רק בדיעבד. כלומר, נותן טעם, נוהגים, זאת אומרת, המנהג הוא גם נותן טעם, וכך...
זה משהו שהכל מותר
בדיעבד, הוא
כבר
קצת,
לא?
לא, רק אם הוא ירבב. אם זה, אם הוא ירבב ואינו בן יומו, אפילו אם הוא לא ירבב אלא סתם הוא עשה את העוגה, מותר לו לאכול אותה עם חלב. ולכן רבותיי, אני חושב שככה המנהג, מה שאני מכיר מבית חמי וחמותי ומה שאני מכיר מהישיבה של אשכנזים, אין נת ברנת. לא בן יומו ולא בן יומו, אף פעם אין נת ברנת.
בכל עת אלא או רק פה?
לא, בבשר בחלב. וזה נובע מזה שהם מבינים שרק בדיעבד בנותן טעם לפגם מותר. בסדר? זה פחות או יותר התמונה. יש לנו דקה אחת ללמוד עוד הלכה, פשוט זה סיימן בסימן הזה. תעברו לסעיף ד'. סעיף ד' סעיף חשוב מאוד מאוד, יראה לי. אחת ההלכות הבודדות בשולחן ערוך, שמרן אומר יראה לי. מרן השולחן ערוך, יש... הנה, נזכיר את המגיד נשרים. המגיד נשרים... אתם יודעים מה זה מגיד נשרים? לא יודעים. מגיד נשרים, מרן השולחן ערוך, איש ההלכה, קר, ראה לו מלאך שהיה מתגלה לו בלילה, ואומר לו דברים נפלאים, מיוחדים מאוד, והוא כתב כל מה שהמגיד אמר לו. אחד הדברים שאומר לו המגיד, שיש בדור הזה שלו, של מרן, שלושה חכמים ששמם יוסף. ושלושתם רואים לכתוב את השולחן ערוך. מי הם? רבי יוסף קארו, רבי יוסף בן לב, המעריד בן לב, זה ענק שקשה לתאר, ורבי יוסף תאיתצק. רבי יוסף תאיתצק היה הסבא של הסבא של הרצל, והנה הגענו יום עצמאות. הרצל הוא מצאצאיו של המעריד תאיתצק. כן, כן. המעריד תאיתצק היה גר בסלוניקי. אמרי בן לב גם היה בסלוניקי, ומרן היה גר בגליפולי, בזמן, הוא נולד בספרד, הוא היה מגולי ספרד, אבל בזמן שהוא חיבר את הבית יוסף, היה גר בגליפולי, בטורקיה. גליפולי, הוא נסלח לי, זה איפה שטרומפלדור נלחם בראש גדוד נהגי הפרדות במלחמת העולם הראשונה, היה גדוד שהצבא הבריטי של יהודים גייס, אבל זה לא היה, לא, הגדודים העבריים זה היה יותר, הבריגדה זה היה במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם הראשונה היה גדוד של טרומפלדור, לא, זה מלחמת יפן-רוסיה, זה 10 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, שם הוא נפצע וקיבל איתור. אבל במלחמת העולם הראשונה קרה דבר מדהים, הם הסכימו להקים גדוד יהודי, אבל יש להם ג'ובניקים. זה גדוד נהגי הפרדות. מיוז קורפס, משהו, רג'ימנט. גדוד זה רג'ימנט, ככה אומרים. אז זה היה בגליפולי. דורות אחרי שמרן חיבר שם את בית יוסף, חזרו הציונים על הפרדות לאותו מקום. המערכה הייתה בגליפולי, והיא דחזית גמור בנושא הזה. אז אומר לו המגיד, בדור הזה 3 שיכולים לחבר את השולחן ערוך. אתה, כולם קוראים להם יוסף. רבי יוסף קארו, רבי יוסף בן לב, רבי יוסף תאי תצק, סבא של הרצל. אבל למה אתה נבחרת? כי אתה הכי ענוותן מכולם.
הכי?
ענוותן. ורואים את זה בבית יוסף. מרן בבית יוסף כמעט לא מדבר. זה לא יאומן. יראה לי. מרן לא מדבר כמעט. מרן, תביא לך את הפוסקים, הוא פשוט שם אותם אחד ליד השני, קצת מילות קישור, ומכריע. זה פשוט לא יאומן. הלוואי שהייתי יכול לראות את מרן. זה משהו מיוחד, הוא כמעט לא קיים פה. אבל פה, זה אחד ההלכות הממש נדירות, לא יודע אם יש עוד אחת כזאת, שמרן אומר, יראה לי. ותראו, על היראה לי הזה, וואה. יראה לי, אומר מרן, שאם נתנו אפר במים חמים שביורה, קודם שיניחו הגדרות בתורה. זאת אומרת, פה מדבר שיש לך סיר, עם מים רותחים, שמת בו אפר, אחר כך אתה מכניס את הסיר הזה, סיר בשרי וסיר חלבי, שיש בהם ממש בשר וחלב, להדיח את הכלים. בסדר? היום קוראים לזה מדיח. נכון? לקחת סיר גדול, מלא מים רותחים, הכנסת בפנים כלי בשרי וכלי חלבי עם שומנים. אבל לפני זה שמת אפר. זה קוראים לזה מדיח, נכון? אתה מדיח כלים, בשרים וחלבים ביחד, ובמים יש אפר. זה פוגם. אומר מרן, נראה לי, אף הפי שהשומן דבוק בהם מותר. ועל ידי האפר הוא נותן טעם נפגם, ועל זה חולקים פה השח והטז, על היראה לי, חולקים פה השח והטז, כלומר, אצל אשכנזים זה קשור לעניין של מדיח כלים, מה יקרה אם תעשה ככה? אתה תיקח את המדיח כלים שלך, תשפוך שם חומר פוגם, ואז תכניס את הכלים בשרים וחלבים ביחד, המדיח לא יתרף. לדעת מרן, זה מה שדיברנו בפסח, לגבי המדיח, אם זה באמת ככה, אז מותר אפילו בו זמנית להשתמש בכלים בשרים וחלבים. אבל השח והטז חולקים על זה בתוקף, אומרים שזה לא נקרא פוגם, זה באמת מרן ומוזר. פוגם, הרי מה מדובר? יש לך חתיכת בשר. עכשיו אתה אומר שבגלל שהכנסת אפר, אז כשהבשר נכנס לתוך הכלי, גם האפר נכנס לתוך הכלי. ואז זה פגום. אבל למרות שהבשר עצמו לא פגום. אתה עוד יכול לאכול אותו. זה לא שאתה מילאת את זה ככה באפר שאי אפשר לאכול. לכן זה מרן, זה חידוש גדול, אבל ספרדים ככה נוהגים. בגלל זה, כשמגיעים כלים בהכשרות ציבוריות, שמים את החומר פוגן, למרות שזה לא לכל הדעות. זה דעת מרן. המשך פתס חולקים מהדבר, וזה ידיחו אומרים רק לספרדים. לא, אבל מצרפים את זה, שאם תהיה בעיה. השבוע הבא אנחנו נסיים לאכול בשר בחלב, בעזרת השם. והנושא הבא זה דבר חריף, שזה גם צרה גדולה, דבר חריף, וגם פה האשכנזים, שכנים ממש, מה? בצל הם אוכלים, ציבלה. אז זה שבוע הבא, ואז נסיים ועוברים לחוד צדקה. יש לנו מניין? אני לא התפללתי. יש מניין. הגענו יום עצמו.